שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אני גת מגידו. אנחנו בפרק מספר, לא תאמינו, 99. של פודקאסט השור והדוב. אני 20 שנה בשוק ההון, היום שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פינסה קפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, והגבתי ככה לפרק 99, רגע לפני 100, את ירון בלוך. שלום ירון.
שלום גת.
ברוך הבא.
תודה שהזמנת אותי.
ותודה שבאת. אז אני אציג אותך למי שלא מכיר, אם מישהו לא מכיר. אז ירון, היום אתה יועץ בכיר של קרן הפרייבט אקוויטי ורבורג פינקוס בישראל, שזה... תכלס הקרן מהגדולות בעולם ומהוותיקות בעולם.
אפילו הראשונה בעולם בעצם שבאה עם המתכון הזה של פרייבט אקוויטי. עוד מדהים. בשנות ה-60 של המאה הקודמת.
ואתה גם מייעץ למספר גופים, ביניהם מנורה, בעולמות של האשראי הצרכני. אני לקח לי רגע לעשות אחד ועוד אחד, אבל בעצם מנורה לא מזמן התמודדו, ניסו לקנות את ישראכרט. אז אני מבינה את ה... אני מניחה ש... החיבור הוא עכשיו יותר ברור בהקשר שלך, נדבר גם על זה אולי מילה, אבל אני חייבת לומר שאחרי ההצגה הזו, עבורי, אתה תמיד תהיה המנכ״ל של לאומי פרטנרס. אין מה לעשות.
בסדר גמור, האקסים המיתולוגיים שלי, כבודו לי.
זה כמו, בדיוק. אז קודם כל, קריירה ארוכת שנים,
ו... שר לבן שמוכח שזה הרבה שנים כבר.
לגמרי, ו... מאוד רציתי שתבוא כדי, ככה אני מכינה את מי שמאזין לנו, צופה בנו למה הולך להיות פה, מאוד רציתי שתבוא כדי לדבר קצת על העולמות האלה של ההשקעות הפרטיות, ושל עסקאות שלפעמים קורות מאחורי הקלעים, או באיזשהו מדיום שהרבה מאוד אנשים, בטח הציבור, לא חשופים אליו. וזה עולם שלם, וגם בכלל אולי, על, איך זה בכלל להיות נציג של ורבורג, אבל רגע לפני... בוא רגע נסביר איך בכלל נהיית הנציג של ורבורג, זאת אומרת, מה היה הגלגול, היית מנכ״ל של לאומי פרטנרס, אולי רגע מילה על לאומי פרטנרס, בוא נתחיל בלאומי פרטנרס, החלטתי.
אוקיי, יש גם את UBS לפני.
נכון, בואו, אם נלך אחורה, בקורות החיים של ירון יש הרבה זיכרונם לברכה, בטוחה, תזרוק עוד כמה.
לא, UBS זה לא זיכרונם
לברכה. לא, UBS חלילה, חלילה.
גם אני דירקטור ב-UBS עד היום.
כן?
כן. כך שכבודה במקום המונח.
כן. טוב, אז אנחנו אולי נהיה לנו זמן לדבר גם על הימים העליזים של שנות ה-90.
כן, אבל כן, אבל... בטוחה ולאומי סלקט, והבינלאומי סלקטיב, הייתה חברה כזו פעם לניהול תיקים, שהייתי בין, בצוות ההקמה שם בזמנו.
תראה, כן. אני עוד 20 שנה אגיד שאני הייתי בפסגות.
בפסגות, בדיוק.
זה,
בדיוק.
זה לא כזה מוזר.
נכון, זה...
טוב, אז בואו נתחיל לדבר קצת על העולם הזה, שבאופן אישי אותי מעניין על... מנכ״ל לאומי פרטנרס, אז קודם כל למי שלא יודע, לאומי פרטנרס זה גם חברת חיתום, גם בעצם סוג של זרוע השקעות של בנק לאומי, ההשקעות הריאליות, עברו תחת ידיך המון המון עסקאות, מרב בריח וכביש 6 ורבות רבות, ומימון כן. ישיר, ואני מפספסת פה מלא.
מובילאי.
מובילאי, נכון.
שזה יש השקעות.
שבדיוק, זה חרם. תן לנו קצת הצצה לעולם הזה, לעולם הזה של... זרוע של בנק, שזה גם לאו דווקא כזה אינטואיטיבי וברור, שעושה השקעות ריאליות.
טוב, אז אני אקדים קצת ואומר שקודם כל הדבר הזה כבר מקובל בחול, זה הגדרה של הביזנס הבנקאי הזה, זה בעצם מרצ'נט בנקינג. אני בזמנו בעצם גויסתי ללאומי פרטנרס, על ידי אבי זלמן, שם הוא היור של בנק מזרחי, ואיתן רף. ניהלתי אז את UBS, והמטרה שלהם הייתה בעצם לבוא ולנסות להפוך את מה שנקרא בזמנו לאומי ושות, לגוף שהוא פעיל גם בהשקעות, ובאותו זמן זרוע חיתום הייתה בעצם בבעלות של פסגות. אפרופו.
כן, תורמי ופסגות זה...
כן, כן, בדיוק, וכשהצטרפתי בעצם, המטרה הייתה לנסות ואולי לגבש איזשהו מודל עסקי חדש, וכך בעצם עשינו, ואבי זלדמן שהיה אז מנכ״ל, מאוד מוערך, מאוד זרם וגם הוביל חלק גדול מאותם שינויים, ובעצם הפכנו את לאומי ושות ללאומי פרטנרס, רכשנו חזרה בעצם את פסגות, מפסגות את זרוע החיתום, אופר גרינבאום ושי נבו הצטרפו, שהם מאוד מאוד חזקים עד היום בתחום, ואת שניהם אני מאוד מעריך, ובעצם יצאנו לדרך. זה לא היה קל, כי זה לא היה אינטואיטיבי בכלל, וכמו שהרבה פעמים קורה, הצעד הראשון היה צעד בעייתי. השקעה הראשונה שעשינו הייתה בפרטנר, שבזמנו עשינו מהלך די מורכב יחד עם אילן בנדוב, אם את זוכרת שקנה שם את השליטה, ועשינו שם איזושהי עסקה ממונפת, שכשיצא לדרך הייתה נהדרת, ואז הגיע שר כחלון וטרף את הקלפים. יצאנו מההשקעה הזו בשן ואה, הייתה השקעה גדולה אז בזמנו של בערך 600 מיליון שקל, אם אני זוכר נכון. ויצאנו בהפסד, לא דרמטי, בוא נגיד, הפסד יכול היה להיות הרבה יותר דרמטי, כי מכרנו את ההחזקה שלנו בזמנו לסבן, שכמו שידוע לכולנו, במשך השנים הפסיד שם די הכל, ויצא שם עם הפסד כבד. וככה התחלנו, וככה יצאנו לדרך, אז ההתחלה הייתה קשה, כמו הרבה התחלות, אבל אז בהמשך, כשהצלחנו, כן לבוא ולהסביר את ההיגיון, ההיגיון שעומד מאחורי הביזנס הזה של הבנקים, והיום זה ביזנס מאוד חזק, גם, וכל הבנקים די אפילו שמו דגש על זה בשנים האחרונות, אבל אז זה לא היה ככה, זה לא היה טריוויאלי בכלל, כי זה לא עולם הבנקאות הקלאסי. באנו ואמרנו שלבנק בעצם יש יתרונות יחסים בכל העולם של ההשקעות, בתוך המגבלות שהם, אגב, המגבלות שמי שקבע אותם זה ברודט, שהיה אז גם היור, כך שהוא סגר מעגל, היה אז היור של בנק לאומי, שמולו גם עבדתי, אחרי איתן רף, ובעצם הגבילו את ה... זאת אומרת, כמה בנקים בעצם יכולים להשקיע בחברות ריאליות, מה שנקרא, עד 20% וכל מיני מגבלות אחרות, ואז אמרנו בעצם, עם הכסף של הבנק, עם מה שנקרא, עם הנוסטרו של הבנק, עושה שכל לבוא ולנצל את היתרונות היחסיים שיש לבנק, ולהתחיל להשקיע בחברות מסוימות, חברות פרטיות, אבל לא רק פרטיות אגב, גם ציבוריות, אבל בעיקר פרטיות.
כשאתה מדבר על יתרון יחסי של הבנק, זה פשוט העובדה שבנק יש לו תמונה מאוד טובה למצב הכלכלי, גם ברמת משק, גם ברמת ענף, גם ברמת הלקוחות, הספקים.
נכון, נכון. ובנוסף גם יש לבנק יתרון שאין לקרנות פרייבט אקוויטי, הוא לא מוגבל בזמן, הוא לא צריך כל הזמן לגייס, הוא לא צריך כל הזמן להראות את ה-IRR וכולי, יש לו את הזמן שלו.
אני, תנשום רגע, אני רק אגיד, כדי שכולם יהיו איתנו בשיחה, שבעצם העולם הזה של, היום אתה יועץ שם של ורבורג, ובכלל של קרנות השקעה, וזה דברים שכן דיברנו עליהם פה בעבר, זה בעצם השקעות פרטיות, המשקיעים פתוחים למשקיע מוסדי וקשיר, ותקופת ההשקעה היא, ארוכה, זה בדרך כלל פחות או יותר 8 שנים,
לא, לפעמים יש... לא, פחות מזה, אבל אוקיי, אני אסביר גם את זה.
יש קרנות כן. יותר קצרות, אבל בסוף יש גם קרנות שממשיכות אחרי 14 שנה לנהל את, את הזנב.
לא, זה לא אירוע טוב.
זה נכון, זה לא אירוע טוב, זה אומר
שאת,
ש...
כמו שאת יודעת היטב, נכון?
אכן, לגמרי, לגמרי, בוגרת אירוע כזה.
כן.
אבל הנקודה היא שבאמת, אני רוצה להדגיש את מה שאמרת, כי אנשים לא תמיד חושבים על זה, מאוד קל לקנות. אבל הנקודה היא בקרנות האלה, נכון. שבאמת יש יום מחירה. אגב, הדוגמה נכון של פסגות מאוד. היא קלאסית, אייפקס נכון הייתה מאוד. בעלת שליטה בפסגות, ובמשך 3 שנים האחרונות עד המחירה, בעצם עסקה בזה שהיא צריכה למכור, זה כבר לדעתי היה הנכס האחרון בקרן, וזה באמת הפך להיות איזושהי סלע, משקולת מאוד כבדה על פסגות, על החברה עצמה.
לגמרי.
העובדה שהיא כל הזמן הייתה על המדף. נכון. וזה מה שאתה אומר, שביתרון נכון הגדול, שבעצם בנק, לא חייב למכור.
לא, אז יש כמה יתרונות, זאת אומרת, מבחינת הבנק, קודם כל זה מפזר את, זאת אומרת, את מקורות ההכנסה שלו. אגב, באותן שנים אני הייתי בלאומי פרטנרס משנת, מתי הצטרפתי? ב-2008, נכון? 11 שנה עד 2019. היו שם שנים, בין היתר, די מאתגרות בבנק לאומי, בעקבות הכנסות מאמריקאים וכולי, אם את זוכרת. כן. והזרוע הזו שהקמנו, שהפכנו את, בעצם את לאומי ושות ללאומי פרטנרס, היא זרוע שמאוד תרמה לבנק, זאת אומרת, ברמה של מאות מיליוני שקלים לשורה התחתונה, בדיוק בשנים הכי מאתגרות לבנק, מה שמאוד כמובן תרם, וצריך לזכור שמדובר פה בחברה שהיינו בה 30-40 איש, מתוך בנק לאומי הגדול, והיו שנים שהבאנו עשרות אחוזים מתוך הרווח, מתוך הרווח הנקי של הבנק. ושוב, הסיבה היא ש... וכך יצאנו עם זה לדרך בעצם. אני באתי ואמרתי, בעצם יש פה לבנק יתרון יחסי, במובן הזה שקודם כל יש לו את הכסף, הוא לא צריך לרוץ כל הזמן לגייס, יש לו את הזמן, כי הוא לא קרן שצריך לרוץ כל הזמן IRR וכולי, כמו שקרנות פרייבט אקוויטי, ונוכל לדבר על זה בהמשך. דבר שלישי, שזה מאוד אטרקטיבי לשותפים, לזה שאתה בא ואתה נכנס איתו בשותפות, שאתה מוגבל 20%, וגם בנק זה תעודת כשרות. זאת אומרת, אם אני בעל חברה, ואני מכניס את בנק לאומי כשותף ב-20%, זה תעודת כשרות. זה מראה שהנה, לבנק יש אמון בי,
כן.
והוא גם מוגבל 20%, זאת אומרת, הוא אף פעם לא מהווה איזשהו איום להשתלט עליי.
אני יכולה להגיד כמי שניהלה את הגמל של פסגות, ובראייה של גוף של משקיע מוסדי, עסקאות, זאת אומרת, שמכם מאוד הלך לפניכם, עסקאות שאתם הייתם בהם, זה היו עסקאות כן, שאתה אז, מרגיש שאתה חייב לבדוק, את מרגיש שאתה חייבת
אז
לבדוק.
כן, אז אחד, זאת אומרת, המודל שם היה כזה, אני חושב, תראי, הייתנו שם, היינו מאוד ברי מזל לבנות שם קבוצה מאוד מאוד חזקה של אנשים. בסוף, הביזנס הזה זה אנשים. יש כל מיני כותרות ומסגרות וכולי, אבל בסוף, אם אתה מצליח לבנות קבוצה של אנשים, ופשוט התמזל מזלנו שהתקבצנו מספר אנשים, שמאוד התחברנו טוב, גם בעולמות של החיתום, וגם בעולמות של ההשקעות, ויצרנו מסגרת כזו שאפשרה לנו באמת לרוץ קדימה, קיבלנו תמיכה בתחילה מגל ימור, ובהמשך גם מרקפת, ורקפת ממש לא באה מהעולמות האלה, ובהתחלה הסתייגה מזה, כי היא אשת אשרה איתה, ואז פתאום היא ראתה כי טוב, במיוחד בשנים המאתגרות, ואז היא הפכה להיות אוהדת מספר אחת שלנו.
בדיוק.
באמת, זה מה שהיה כך. ורצנו קדימה, ובגלל מה שאת מספר, זאת אומרת, מה שאת עכשיו מתארת, זה בדיוק, המודל היה שבסוף אנחנו, חלק גדול מההשקעות שעשינו, גם כאלה שאגב לא הצלחנו, למשל, לא יודע אם את זוכרת, אבל בזמנו התעסקנו שנה בלנסות לקנות את תנובה ממאיר שמיר. אפרופו פסגות, כן. ואייפקס וזהבית.
הכל צפוף פה.
הכל צפוף. התעסקנו בזה שנה. בסוף זה לא יצא, כי בדיוק פרצה מחאת הקוטג' והייתה בעיה תדמיתית לבנק להיכנס דווקא לתנובה באותה תקופה, ועוד סיבות אחרות שיקשו קצת, היו שם פרטנרים לא פשוטים לעשות את המסקה, מאיר שמיר וזווית, אנשים חדים מאוד ומאתגרים. בסופו של דבר, אבל מה שבנינו שם זה קבוצה שבעצם באה איתנו, וחלק גדול מאוד ממה שעשינו, תמיד בנינו קבוצות ו... בגלל שהיו לנו הצלחות, אז באמת לא הייתה לנו בעיה בדרך כלל לייצר קבוצת השקעות שבה איתנו, ואז יכולנו לעשות עסקאות גדולות יותר מעבר ל-20% שלנו,
כן.
וזה היה המודל. ומה שגם היה מאוד חשוב לנו, תמיד זה לממש גם. זאת אומרת, לא, אם פעם הבנק, זה היסטוריה, הבנק החזיק השקעות ריאליות בחברה לישראל, בפאז, יש עוד כמה חברות, וזה מה שנקרא כלי הכסף של המשפחה. ככה גליה מאור הייתה אומרת לי תמיד. מה פתאום נוגעים לזה? והנה, בתקופתי מכרנו את הדברים האלה. אגב, יחד עם דני צידון, שהוא היה היור שלי, שממנו למדתי המון, וגם עבדנו ביחד כצוות, מימשנו הרבה מכלי הכסף של המשפחה, כי זה לא הגיוני להחזיק את זה לאורך כל כך הרבה שנים. ואני חושב שיצרנו הרבה ערך, והיום זה גוף מאוד חזק. זאת אומרת, היה אז וגם היום, אבי אורטלי החליף אותי, ויום רון שם מנהל את זה, וזה גוף מאוד חזק. בנקים אחרים, אגב, גם בנו גופים חזקים כאלה, דיסקונט עם מילה,
ופועלים
שוק ההון, כמובן.
כן, כן, זה לגמרי היום תחיתי.
אגב, פועלים אקוויטי זה השם.
פועלים אקוויטי, סליחה. אצלי זה ככה זה...
לא, גם פרטנר זה השם הרי שהמצאנו.
נכון.
כי זה היה לאומי ושוט, ואמרנו שוט זה פרטנר, אז... ככה כן. בנינו את לאומי פרטנר, זאת כן. אומרת, רוצים לשנות את הכל, גם את השם.
יפה, חשבתי על זה. יפה. אז בעצם ב-2017 מונית, אם אני לא טועה, להיות יור של לאומי קארד, כי הבנק היה צריך למכור את חברת כרטיסי האשראי.
כן, אז מה שהיה זה שבעצם, כן, אז אני ניהלתי את לאומי פרטנרס, ואז במסגרת החוק שעבר בעקבות ועדת שטרום, בעצם הבנקים נאלצו למכור את חברות כרטיסי האשראי שלהם, כאשר התחילו עם בנק הפועלים ובנק לאומי, כשבנק דיסקונט קיבל גרייס של כמה שנים, אנחנו יודעים היום קל על המדף ובתהליך של מכירה, במסגרת, מה שנקרא, להקטין את הריכוזיות במערכת הבנקאית, בנק לאומי היה צריך למכור את לאומי קארד. רקפת מינתה אותי כיור החברה במקביל, להיותי גם מנכ״ל לאומי פרטנרס, עם מנדט בעצם לנהל את המכירה של, של לאומי קארד. עבדתי על זה יחד עם חנן, חנן בעצם הביא לשולחן את כל האינטרסים של הבנק, ואני יותר ניהלתי את הקטע של, ה, של התהליך עצמו של הבנק.
חנן היום מנכ״ל הבנק.
סליחה?
חנן היום מנכ״ל הבנק.
כן, חנן פרידמן, כן. סליחה, נכון. חנן בבנק לאומי זה חנן, לא יעזור.
בסדר גמור.
אז כן, אז עבדנו בצמוד, זה התהליך מאוד מאתגר, פעם ראשונה שזה נעשה בארץ, זה בעצם carve-out של ביזנס משמעותי של בנק, זה דומה למה שהיה בזמנו עם הקופות גמל, שזה גם היה...
קרנות הנאמנות.
קרנות הנאמנות, אבל פה זה משהו שהוא שונה, כי זה לא שהוא קוני כזה, זאת אומרת, הקונים... גם היה מאוד חשוב לנסות ולהביא קונים מחול דווקא, וזה בנק ישראל, חד ובר, אז הייתה מפקחת על הבנקים, שאני מכיר אותה.
למה דרך אגב?
כי, תראי, זה תחום שהוא תחום שמאוד משפיע על החיי יום-יום של כולנו. זה לא איזושהי חברה יצואנית שמפתחת משהו לשוק הבינלאומי, אלא זה משהו מאוד מקומי. ובבנק ישראל, ככה אני התרשמתי, התחושה הייתה שרוצים לנסות להביא נו-האו בינלאומי באיך לנהל ביזנס כזה ברמה הצרכנית לטובת הצרכנים בסופו של דבר. ובאמת בחול יש הרבה ניסיון, זאת אומרת שבישראל, בכלל, בכל עולמות הפיננסים בישראל אנחנו בפיגור די משמעותי אחרי מה שקורה בעולם. וזה בניגוד לדברים אחרים שאנחנו אפילו מקדימים את העולם בהרבה דברים, דווקא בעולמות הפיננסים, וזה סיבות היסטוריות, לא צריך כן. זה עכשיו, אבל אנחנו בפיגור. גם באימוץ של כל מיני דברים.
לפעמים הן שומרות עלינו, השמרנות שומרת עלינו, משמעית. לפעמים...
לא, יש הרבה יתרונות בדבר הזה, אבל בגדול אנחנו בפיגור, ואנחנו מצמצמים פערים, ובין היתר חשבו שיגיע גוף עם ניסיון רלוונטי לארץ, ויקנה שליטה בחברת כרטיסי אשראי, זה יכול מאוד לתרום פה זה, ואני חושב שהם צדקו. בדיעבד אני יודע שהם צדקו. אז כן, אז זה התהליך, היינו גם, זה היה תהליך מאתגר גם במובן הזה שבעצם באנו למכור את לאומי קארד במקביל למחירה של ישראכרט.
כן.
שישראכרט זה החברה הגדולה, המוכרת יותר, יש לה הרבה יותר נפח, ותחשבי שבמקביל שתי חברות כאלה על המדף.
כן.
לא טריוויאלי.
נכון. בידיעה שיש רגולטור שמחייב למכור אותן.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אתה, מה שקרה, יש קיר שבסוף מחכב, אתה לא רוצה להגיע לקיר.
כן.
אני חושב אבל שאנחנו היינו מאוד נחושים ואסרטיביים, וחנן ואני, ובכלל כל הקבוצה שעבדה על זה, ורקפת תמכה מאוד. היא גם יודעת להציל סמכויות בצורה מאוד חדה, גם לי וגם לחנן, כך שיכולנו לרוץ קדימה, והיו הרבה בורות ובעיות בדרך, כמו תמיד בעסקאות מהסוג הזה. היא גם הייתה ראשונית מאוד. היינו צריכים להיות מאוד יצירתיים במציאת כל מיני פתרונות, רוצה, אפשר לדבר על זה.
אין דוגמה.
אני אסביר ככה בקצרה. כן. בלי כעס יותר מדי, כי אפשר לדבר על זה שעות. בסוף, המטרה הייתה לבוא ולמכור את החברה הזו, כמובן למקסם את המחיר. כשאנחנו קבענו לעצמנו אז, כן, יעד של 2.5 מיליארד שקל, לא שקל פחות. אני פשוט מצטט את רקפת.
אוקיי.
ורקפת זה רקפת, אין מה לעשות. אתה, היא אומרת, אתה צריך לעשות. ומה לעשות שהיה פער מאוד משמעותי בין המחיר שאנחנו רצינו לקבל לבין המחיר שהציעו לנו. אני מדבר איתך פער של מאות מיליונים. וגם מי שליווה אותנו בתהליך גולדמן סאקס, בא ואמר לנו, ויש להם איזה מין תהליך כזה של לקראת הסוף, הם נותנים לך מה שנקרא ניהול ציפיות כזה. גם נתנו מספרים הרבה יותר נמוכים. אני אפילו זוכר את השיחה איתם יחד עם חנן, וחנן אמר להם את דעתו, אבל כמו שהוא יודע. לא משנה, אז היינו צריכים למצוא פתרונות יצירתיים, איך אנחנו מגשרים על הפער, וזה היה, זה לא היה לגשר, לבנות גשר על נער, זה היה לבנות גשר על ים.
וואו.
אז היה צריך לחשוב מחוץ לקופסה, והאמת היא שחשבנו על כמה פתרונות שמאוד עבדו. יכולת דוגמה ספציפית, תמיד בעסקות כאלה, אתה צריך לחשוב, וזה אני אומר מהצד של בנקאי, ובנקאים מכירים את זה היטב, אתה צריך לחשוב בעצם, אוקיי, יש לך קונה ויש לך מוכר, מה הפרופיל הפיננסי של הקונה, ומה הפרופיל הפיננסי של המוכר, מה חשוב מאוד לקונה, ומה חשוב מאוד למוכר, ולהפך. ופה היה מקרה קלאסי לזה, כי קרן פרייבט אקוויטי שמגיעה, כמו שאולי את יודעת גם מפסגות, זו מה שנקרא חיית IRR. עכשיו, מה זה חיית IRR? מה שמעניין אותם לפני הכל, וזה מה שמחויבים למשקיעים שלהם, זה לייצר IRR, Internal Rate of Return, בעברית תשואה פנימית.
תשואה פנימית, כן.
התשואה שמייצרים, והיא מחושבת ככל שאתה מחזיק נכס ליותר זמן, אז כמובן שהתשואה הפנימית שלך הולכת ונשחקת.
זה פרוס על יותר שנים. גם צריך להבין שנים, שעושים כן. בשנים הראשונות את ההשקעות, אין IRR, הוא אפילו לפעמים שלילי.
נכון.
ואז בעצם מגיעה לצורך העניין הצפת הערך, האקזיט הגדול, נכון. וכשלוקחים את הרווח כן. שעשו באקזיט ופורסים אותו על שנות ההשקעה, אז, נוצר ה-IRR הזה.
אז ככל שאתה מחזיק את הנכס מעט יותר זמן, אז ככה ה-IRR שלך משתפר. וגם כמובן שככל שאתה נכנס במחיר נמוך יותר, או שאתה שם את הדיפלוימנט כן. של הכסף בשלב מאוחר יותר, אז גם זה מאוד משרת הערר. אז נגיד, אחד הדברים שעשינו, עשינו כמה דברים, אבל אחד הדברים המרכזיים שעשינו, בעצם בנינו עסקה תשלומים כזו, כי הבנק אין לו בעיה של נזילות, אז הוא פחות, והוא לא חיית IRR כמו אותו כן. קונה שהיה ורבורג פינקוס, ובאנו ואמרנו, אוקיי, את העסקה אנחנו נחלק באופן כזה שאת רוב הכסף, כמעט את כולו, מהצד של וורבורג, הם יצטרכו לשלם רק עבור שנתיים.
כעבור שנתיים.
כעבור שנתיים. זאת אומרת, יש את עכשיו, בהמשך גם, זה כבר כשעברתי לוורבורג, אני לא מספר גם על המעבר, אבל נכנסו גם משקיעי מיעוט ישראלים, כלל נכנסה ב10%, מנורה נכנסה ב10%, ואלייט של סוארי נכנסו ב5%, אז יהיו שותפי מיעוט כאלה. גם לזה אני אוכל לדבר איתך עוד רגע, זה מעניין. אבל הרעיון היה שבעצם וורבורג את הצ'ק הגדול, היו צריכים להביא רק עבור שנתיים, מה שכמובן מאוד מאוד דיבר עליהם במונחי ה-IRR.
כן.
ואז אמרו, רגע, אם אני את הצ'ק הגדול המרכזי שלי, אני משלם רק עבור שנתיים,
זה ממש שווה כסף מבחינתם.
אני יכול להעלות את המחיר, ואכן הם העלו את המחיר. אז זה היה דבר אחד, ולבנק, הבנק היה אדיש, כי לקבל את הכסף עכשיו...
לבנק היה חשוב שזה ימכר ב2.5 מיליארד שקלים.
בדיוק, ולכן, פחות היה חשוב, הוא קבל את הכסף עכשיו, כי הוא יכול גם לקבל אותו עוד שנתיים, כי לבנקים אין בעיה של נזילות, כן. והם גם לא חיות IRR כאלה. כן. לכן זה מה שכזה התאים, היה קונה עם רגישות מסוימת, ומוכר עם אי רגישות בנושא הזה, ולכן אפשר לבנות את הגשר הזה.
כן.
וגשר נוסף שבנינו, שהיה מאוד חשוב לוורבורג, וגם למקס, לשנים, זה, יש השקעה הסכם תפעולי, בין חברה כרטיסי אשראי לבין הבנק. צריך לזכור שכל האירוע הזה של הפרידה מבנקים של חברה כרטיסי אשראי, זה אירוע מאתגר. למה? כי הבנק הוא הלקוח הכי גדול של החברה הזו. הרי החברה מתפעלת את הכרטיסים שהבנק מנפיק. אוקיי? אז עד לאותו רגע, החברות הבנות מן הסתם, תפעלו את כל הכרטיסים. הנפיקו ותפעלו בעצם את הכרטיסים שהבנק הנפיק. לא היה מישהו אחר שעשה את זה. בעקבות ועדת שטרום, אז חילקו את זה בין כמה חברות כרטיסי אשראי. אבל עדיין הבנק היה לקוח הכי גדול. הבנק גם המממן הכי גדול. ובגוף הזה אתה אמור לצאת ולהתחרות.
כן.
כך שהאירוע עצמו הוא לא אירוע טבעי. ואז יש את הנושא הזה של ההסכם תפעול. זאת אומרת, כשהחברה כרטיסי אשראי מתפעלת את הכרטיסים הבנקאים, איך מתחלק האור הדוב.
כן.
ואני מפשט את זה, אבל כן, זה מאוד כן, מאוד
זה,
מורכב.
זה 4 שעות להסביר את ה...
כן, וזה הסכם ארוך טווח ל10 שנים.
כן.
ואחד הדברים שמה ששכנע את וורבורג גם להעלות את המחיר, זה באנו והגדרנו בעצם, שהגדרנו עקרונות להסכם התפעול בהסכם, אבל גם אמרנו שזה תנאי מטלה לעסקה. זאת אומרת, שאם בסופו של דבר לא מגיעים להסכם תפעול שמקובל גם על בנק לאומי, וגם על הרוכש וורבורג, אז זה נסקה. מה שזה מייצר, כמובן, זה...
אני כן. ברשותך, אחדד כאן משהו, בעצם, החשש, אני זוכרת את זה גם מהעסקה עם ישראכרט, החשש של, של החברות כרטיסי אשראי שנמכרו החוצה, של הרוכש שלהם, זה שהן יהיו חלשות מול הבנק.
בדיוק.
ובעצם כשאתם באים ואומרים, אנחנו בעצם מבטיחים בתום לב, שאתם, ההסכם תפעול יהיה על דעתכם.
בדיוק.
אנחנו לא ננצל את המנוף המובנה הזה.
בדיוק. הסיטואציה שנוצרה פה, שאגב, זה לא היה סיטואציה בבנק הפועלים וישראכרט, שבעצם היה פה מסע מתן בין שווים. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה אומר לבנק לאומי, במסע ומתן על הסכם הטיפול ארוך הטווח הזה, שתדעו שאם בסוף לא נגיע לעמק השווה, אז, אנחנו, אז אין לכם עסקה,
כן.
זה מנוף משמעותי. כן. לעומת מצב ש... זאת אומרת, בנק הפועלים שניהל מסע ומתן כזה מול ישראכרט, לישראכרט לא היה שום מנוף. נכון. כי זה כבר היה אחרי שבנק הפועלים מחר, חילק דיבידנד בעין את המניות, ו... נכון. ולא היה בעצם לישראכרט שום מנוף על בנק הפועלים. בסוף זאת אומרת, הם חתמו הסכם בסדר, אבל אני לא יודע אם את זוכרת, המניה מאוד הגיבה בצורה שלילית.
לא, גם אף אחד לא ציפה, זאת אומרת, באיזשהו שלב כבר ציפו, אבל גם מראש לא חשבו שזה ייגמר בחלוקת דיבידנד בעין של החברה.
כן, נכון, אבל זה כבר היה בהסכם טיפו. ולכן, אז הנושא הזה היה נושא שהוא היה מאוד מרכזי באירוע הזה, וזה בעצם מה שאפשר לגשר, היו עוד כמה דברים, אבל אלה שני דברים מרכזיים שאפשרו בעצם לבנות אותו גשר על הים ולהגיע למחיר. אז אתה צריך להיות, בעסקאות מהסוג הזה, תמיד להיות יצירתי ולהבין מה...
איפה נגיד, הכאב או החוסר כן, כאב של
כל צד. מאוד, זה היה מאוד חשוב להם, כי הם הבינו עד כמה זה חשוב. ורק אני אספר לך עוד משהו על זה. אני יודע שאנחנו מוגבלים בזמן.
לא, אבל, דבר, אבל אני זה, לא אומרת לשום מקום.
אני ניהלתי אז את לאומי פרטנר, זאת לא ידעתי שאני עובר. אני בדיעבד התברר שמחרתי לעצמי, כן? אבל בשלב הזה לא ידעתי שאני עובר, חשבתי שאני נשאר בלאומי, שאני חוזר ללאומי פרטנר, הייתי יור, בשנה האחרונה באמת התעסקתי רוב הזמן במכרה של לאומי קארד, הזנחתי קצת את לאומי פרטנר, אז יש שם אנשים מאוד מאוד חזקים שהמשיכו לנהל את העסק כמו שצריך, ואני מאוד התחברתי לכל העולם הזה של הפיימנטס, ואני אמרתי, אני באתי ואמרתי לוורבורג, אז אמרתי, תשמעו, אתם חוששים מאוד ממה שבנק לאומי עלול לעשות ביום שאחרי, כי באמת, זו חברה שמאוד תלויה בבנק לאומי וכו', יש לי פתרון לזה. לאומי פרטנרס תשקיע 20% בלאומי קארד, זה עוד לפני שזה המקס. אמרו, מעולה, פצצה, כי אז לבנק לאומי יש אינטרס, והוא לא יראה על עצמו ברגל. אני מאוד רציתי, כי אני מאוד התחברתי לעולם הזה של הפיימנט, למדתי אותו במשך התקופה, הייתי עוד לפני זה יור, זאת אומרת, הייתי כן. משהו כמו קרוב לשנתיים שם כבר כיור פעיל ומעורב וכו'. מאוד התלהבתי וראיתי את הפוטנציאל. אמרתי, פצצה ללאומי פרטנרס, להחזיק 20% הזה ולרכב על הגל של וורבורג פינקוס, כי זה גם גוף שצריך לצאת מתישהו, וזה בדיוק גם המודל של לאומי פרטנרס, זה לא קונים כלי הכסף של המשפחה, זה, כן. זה למכור. הם אהבו את זה מאוד. באתי לבנק, גם אמרו, אחלה רעיון, בסדר גמור. הגעתי עם זה לבנק ישראל. בהתחלה הסתייגו, מה פתאום? הרי כל הרעיון של ועדת שרום זה שבנקים ייצאו וזה, ואז הסברתי, אמרתם, תקשיבו, אני לא יהיה שם בבורד, אני לא יהיה לי שום סי על הביזנס. אני בסך הכל אקבל דוח פעם ברבעון, כך שלא תגידו שאני משפיע. והסברתם את ההיגיון, שוואו פינקוס מאוד, זה ייתן להם המון קומפורט לדעת, שבנק לאומי עדיין שם, והוא לא, ויש לו אינטרס עדיין בהצלחה של החברה, כן. אינטרס כלכלי. כן. וכן, וזה עבר בסדר, וכשפרסמנו את העסקה, את עקרי העסקה, אז באמת הכנסנו שם, שלאומי פרטנרס משקיע 20%. ואז כל העולם מתנפל, כתבים, וגיא רולניק, ואלי ציפורי, וכולי, ממש כתבים, פרסמנו את זה ביום חמישי, יום ראשון, העיתונים היו מלאים במה, זה לא באמת מחירה, וזה לא, ועדת שטרום לא התכוון לזה, וכולי וכולי. ואז תוך כמה ימים בנק ישראל חזר בו, כשפרסמנו את זה, זה אחרי שקיבלנו הרעיון מבנק ישראל. אז הם חזרו בהם די מהר, בסדר, ואז הכנסנו בעצם שותפי מיעוט, את, כמו שאמרתי, את מנורה, את כלל ואת סוארי, את אלייד. זהו.
מסגרת העסקה, ואתה... לא יודעת אם זה התכוונת, אבל
כן, לא,
עובר צד.
אז זהו, אז אני, כמו שאמרת, אני מאוד התחברתי גם לאנשים בלאומי קארד, רון פיינרו ידידי, היה גם, הוא אקס-בנק לאומי, היה CFO של בנק לאומי, וגם ישב אצלי בבורד בלאומי פרטנרס, כך שהיינו מחוברים מההתחלה, עד היום אנחנו חברים טובים. מאוד התחברתי לפוטנציאל שם, לסיעה, בגלל זה גם רציתי להכניס את זה לעתיק של לאומי פרטנרס. הייתי שם יור, ואז וורבורג, כשהם בעצם קנו, הם בעצם הציעו לי להישאר כיור, גם תחתם. די הפתיע אותי, האמת, לא ציפיתי לזה, אבל הייתה בינינו כימיה טובה. אני גם מדבר טוב את השפה שלהם, אחרי השנים ב-UBS וכו', אז אני יודע לדבר את השפה של החבר'ה הזרים האלה די טוב, והיה חיבור טוב. הציעו לי, ואז אמרתי, וואלה, הייתי 11 שנה בלאומי פרטנרס, זה הרבה שנים יותר מה שהייתי בכל מקום אחר, מאוד אהבתי את לאומי פרטנרס. אני בכלל חושב שלאומי פרטנרס זה המקום הכי כיפי לעבוד בו בתוך בנק לאומי, אבל אני לא אובייקטיבי. אני באמת מאמין בזה, זה מקום סופר מעניין, איכותי, מאתגר.
בכלל, תשמע, להסתובב עם צ'קים גדולים ולקנות חברות, זה כיף.
בלי הצורך לרוץ ולגייס כל הזמן. כן, לגייס זה מאתגר. אז כן, זה מעניין.
בסיס טוב.
כן, בדיוק. אבל אז החלטתי לעבור, וככה בעצם התחברתי לוורבורג פינקוס ולמקס וכו'.
איך זה לעבוד, זאת אומרת, אתה היית היור, היום אתה כבר לא היור של מקס.
לא, אני כבר לא במקס.
בדיוק, אתה כבר לא במקס, פרשת לפני שנתיים.
כן.
היום אתה באמת יועץ בכיר לוורבורג פינקוס על הפעילות שלהם בישראל.
לא רק בישראל.
לא רק בישראל.
גם במקומות אחרים, כן. אבל אני יושב בישראל, כן.
אוקיי. תן לנו קצת הצצה לעבודה מול קרן פרייבט אקוויטי.
כן, אז זהו, אז אני חושב שהרבה מהמשקיעים פה בארץ המוסדים מכירים את העבודה מול קרן כזו, לא עם קרן כזו, ויש
כן,
הבדל.
כן, אנחנו יודעים להשקיע בקרנות האלה, לקבל
אנחנו
דוחות.
אנחנו יודעים להיפגש איתם, דוחות, ולשמוע את המצגות, וזה בסדר גמור, כן. אבל לחוות ממש עבודה יומיומית איתם, זה משהו אחר לגמרי. אין הרבה הזדמנויות לעשות את זה, ולי הייתה הזדמנות כזו, לא טיול בפארק בכלל, חייב להודות, ואני כבר לא ילד, כבר חוויתי לא מעט, גם בלאומי פעם זה היו שנים קשות, אבל לעבוד אצל הפרייבט אקוויטי האלה, זו חוויה יוצאת דופן. גם מאתגרת מאוד, אבל גם מאוד מעניינת. אני אסביר, קודם כל, וורבורג פינקוס, אחרי הסיבות שגם היום אני עובד איתם, והתחברתי למוד, זה מאוד מאוד התרשמתי מהרצינות שלהם. שתביני, כשהם נכנסו, כשאנחנו התחלנו למכור את לאומי קארד, התחלנו תהליך כזה של להיפגש עם גולדמן, הכירו לנו כל מיני גופים וכולי. וורבורג זה הגוף שהכיר את לאומי קארד, יותר טוב מה שאני הכרתי את לאומי קארד, כי הם ניסו לקנות, עזריאל היה שם בשותף מיעוט, 20% מלא אז הוא החזיק, והם עוד בזמנו, עוד לפני שבכלל ועדת שרום הגיע, ניסו לקנות את עזריאלי. זאת אומרת, הם הכירו את החברה כבר מאז. הם שנים ליוו את החברה, זאת אומרת, בפגישה הראשונה איתם, הם פותחים לי מחברת, ומתחילים להגיד לי מה היה ומה אמרו אז, הם היו סופר מרשימים ברצינות שלהם ובחדות שלהם. אוקיי. ואז כשהם קנו את החברה, הם נכנסו, גם היה תהליך של בערך חצי שנה בין החתימה לבין הקלוזינג, עד קבלת כל האישורים וכולי, וממש גרו פה. זאת אומרת, היו להם פה צוותים, ויועצים ספציפיים לכל אחד מהנושאים, הנושא של ה-IT, והנושא של אלף ואחד דברים, וממש גרו פה, והם ישבו פה בחברה, ברמה יומיומית, בצוותים יהודיים, בכל נושא ונושא. בנו מודל חבל על הזמן, כאילו מפורט לחלוטין. זוכר, אפילו היה גם איזשהו מודל שנבנה בחברה, כי הם דרשו את זה, של מה שנקרא, הם ביקשו לראות 5-year plan, שזה אגב, זה לא משהו שהיה, לא היה מסמך כזה בלאומי ושות, הדירקטוריון אף פעם לא אישר תוכנית רב שנתית כזו 5 שנים, והם דרשו את זה, ואכן בנינו את זה, ומן הסתם היינו אז בסל סייד, אז גם בנינו תוכנית מאתגרת, ומה שנקרא, אילצנו את רון להיות סופר אופטימי, באופן טבעי, אתה יודעת, אנחנו המוכרים, לא ידעתי שאני מוכר את זה לעצמי, אני מזכיר. אז חנן ואני באנו ודאגנו על זה, ואז כשיצאנו לדרך, ורון כל פעם, השנים הראשונות היו שנים מאתגרות, כי יש J-curve, כשאתה נפרד מבנק, אז עד שאתה מתחיל לבנות את הביזנס עצמאית, זה כמו שזורקים תינוק למים כזה, אתה צריך לדעת ללמוד לשחות לבד, וזה לוקח זמן. ומה לעשות שבשנים הראשונות, ה-5-year plan, מה שנקרא, היה מעל מה שהיה בפועל, היה מין J-curve כזה, וזה יצר, נקרא לזה, תקופה מאתגרת מולם, כי אין להם סבלנות, הם ברמה חודשית, ממש, רבעונית.
גם אתה צריך לחשוב על זה שאתה הגשת את התוכנית,
oh,
ופיגרת
זהו.
בביצוע שלה,
בדיוק.
רק שמישהו פספס, בדיוק. זה האירוע.
זה האירוע, שאני עמדתי מאחוריה,
בדיוק.
אני ורון וזה, אבל אני זה שכאילו, זאת אומרת, מי שמחר להם נמצא איתם באותה סירה, ועכשיו עובד עבורם.
זה גם הוכיח שהם לא פריירים.
הם לא פריירים, כנראה שהם גם חשוב בהקשר הזה, אני לא יודע, אבל, ואז באמת בשנים הראשונות, היה מאתגר, זאת אומרת, רון ואני, ואני הייתי ככה בתווך כל הזמן בין רון, יש פה גם, צריך לזכור שגם יש פערי תרבות בסוף. אנחנו אומנם מדברים אנגלית לא רע, אבל אנחנו ישראלים, וישראלים הם שונים במהות מאמריקאים בהרבה מובנים, וגם במובנים של הישירות, ואנחנו, משהו לא מוצא חן בעינינו, אז אנחנו אומרים. ואם יש מישהו שהוא מאוד ישראלי, זה רון פיינרו. והיו שם קטעים שהיו מאתגרים בדברים האלה, והיה צריך לגשר, והיה צריך לבנות את את הגשר הזה, ואני זוכר כל פעם, מי שהיה אחרי שם על ההשקעה, ועד היום אני עובד איתו בצמוד, דניאל זילברמן, הוא אחד, בין שלושת הבכירים של וארבורג, הוא בעצם היה הקפטן של ההשקעה הזו מצידם, וכל פעם, כשהיינו מסבירים לו, אבל בישראל זה שונה, וכל פעם הוא אומר לי, לכולנו, you're not on the moon, כזה, והסברנו לו, אנחנו אולם לא on the moon, אבל אנחנו חצי דרך, כי מה שאתם מכירים באירופה ובארצות הברית, לא תופס בישראל, יש לנו בהמון תחומים, דינמיקה אחרת, הצרכן הוא שונה, אגב, לדעתי לטובה בארץ, במובן הזה, זאת אומרת, אפשר לדבר גם על זה, אבל בארץ הבסיס הוא הרבה יותר בריא, בכל העולם של האשראי הצרכני וכולי מאשר בארצות הברית.
כן, ברמות, בבחינת רמות המינוף של הצרכני.
רמות המינוף, הדרך שאתה מוכר את האשראי וכולי, אומנם הרווחיות של החברות פה מוגבלת כתוצאה מזה, אבל זה הרבה יותר בריא ברמה, נקרא לזה חברתית, ברמה המשקית. כך שלא כל דבר הוא יותר טוב בחול, יש דברים שאנחנו עושים יותר טוב, אבל ככה יצאנו והיו שנים, ואז בהמשך אפילו עברנו את אותה תוכנית רב שנתית, מקס מאוד הצליחה, וזה נבנה מאפס בעצם, כי מקס תחת בנק לאומי הייתה חברה שונה לחלוטין ממה שהיא היום, לא עסקה בכלל באשראי צרכני כמעט, כי זה הבנק עשה. היא הייתה שונה לחלוטין בכל המובנים. המציאו את החברה מחדש, אפשר להגיד, יחד עם, אני חושב שהיתרון הכי גדול, כמו שאמרנו בהתחלה, ההנהלה של מקס כבר אז, וגם היום, היא מאוד מאוד חדה. זאת אומרת, אני כבר, יצא לי להיות עם הרבה חברות, לעבוד בהרבה חברות, לשבת בבורדים של הרבה חברות. הצוות קרא לזה, ה-DNA שיש במקס, אין בהרבה חברות. לא נתקלתי. עד היום.
דרך אגב, אתה יודע, כשאני חושבת על זה, תוך כדי שאתה מדבר, כאילו, מאז הוועדת שטרום ומאז המחירה הזו, שבאמת היו מכירות, היו לידות כאלה, והעובדה שפועלים בסוף השבוע חילקו כדיבידן ביינט,
הם לא הצליחו למכור.
כי הם לא הצליחו למכור, ואני זוכרת כמה אנחנו, כשהיינו בפגישות, מנהלי השקעות, כמה זה היה מאוד ברור שפועלים זה היד החזקה, וישראכרט הולכים למחוץ לתאימה, וראו את זה גם במחיר, וראו את זה גם אחר כך, זאת אומרת, לקח, והרבה שנים forward, fast forward, אנחנו, ישראכרט בעצם נרכשת על ידי קבוצה דלק.
היא בתהליך.
בתהליך, נכון? עסקה לא סגורה, זה הכיוון.
לא, זה לא טריוויאלי אגב היתר פה, אני חייב להגיד.
אז בוא נדבר על זה רגע, גם מהמקום שאתה בתור יועץ של מנורה, שבעצם הייתה, הגישה ראשונה הצעה לישראכרט. זאת אומרת, היה נראה שישראכרט נמכרת למנורה.
לא ראשונה, אלא היה תהליך עוד לפני, זאת אומרת, עם הראל.
תזכיר לי, כן, נכון, 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 היה גם הראל, אבל הייתה באמת צודק, היה מאבק בין הראל, או התחרות על לקנות את ישראכרט, היה באמת בין שתי חברות ביטוח, ואז פתאום הגיע ככה, היה נראה שמנורה זה סגור, לפחות מה שאני זוכרת, על הנייר, ופתאום הגיעה קבוצה דלק, והכל שם התערבב מחדש. אז א', אולי להגיד באמת מילה על זה שחברות כרטיסי אשראי הפכו להיות מאוד מעניינות, את חברות הביטוח, וגם גופים ריאליים אחרים, וגם אולי מילה על היתר.
אני אסביר, אוקיי, אז אני אקרא את זה קצת אחורה, ואני חייב להגיד פה מילה טובה לידידי יורם נווה, בכלל ביטוח, שבאמת, הוא היה הראשון בעצם שעשה את המהלך, אני אספר את זה בקצרה, אבל כשוורבורג החליטו שהם רוצים לצאת, מכל מיני סיבות אגב, גם בהקשר של מה שקורה, ואפשר לדבר על זה גם, אם תרצי, על מה קורה היום בעולם הפרייבט אקוויטי בעולם, למה יש חשיבות מאוד גדולה למי שמצליח כן למכור ולממש נכסים, מה שמאוד מאתגר בימים אלה, וואבוג החליטו שהם רוצים לצאת בעצם מהשקעה במקס, זה היה כעבור משהו כמו 4-4.5 שנים, שזה בערך הסדר גודל, בערך כלל זה בין 4-5 שנים, זה התקופה שבדרך כלל נוהגים להחזיק, לפעמים נתקעים לתקופה יותר ארוכה, זוכרת את הקטע של ה-IRR, אז היה חשוב לצאת. אבל, ובעצם הם, זאת אומרת, ואני ניהלתי את זה עבורם, עשינו את זה בלי בנקי השקעות, זאת אומרת, אני ניהלתי את זה בעצם לבד מפה, יחד איתם, ורצינו לעשות את זה, מה שנקרא, מתחת לרדאר, לא לשים את זה על המדף בצורה ברורה, עם בנקי השקעות וכו', אלא תהליך יותר נקודתי, מה שנקרא, שרפ שוטינג, ולא נתחיל לראות, ואז בעצם באופן טבעי, אני חשבתי מהיום הראשון שבעצם החיבור הטבעי הוא דווקא לחברות הביטוח. ואני אגיד על זה איזה מילה, כי יש, אני יודע, הרבה ביקורת על זה, שאני שומרים, מה, זה מחזק מאוד את חברות הביטוח וכו'. אז רק בקצרה אני אגיד, לדעתי זה מתבקש, וזה גם מאוד מאוד לטובת הצרכן בסופו של דבר. ולמה? כי צריך לזכור שחברות כרטיסי אשראי האלה מתחרות בבנקים. התחרות האמיתית היא לא בין חברות כרטיסי אשראי בינם לבין עצמם, זה חברות כרטיסי אשראי מול המערכת הבנקאית. עכשיו, המערכת הבנקאית, אני צריך להגיד, כולנו מבינים, היא מערכת מאוד מאוד גדולה, רק תראו את הרווחיות שלה בשנים האחרונות, זה מערכת שהיא דומיננטית בצורה מאוד מאוד משמעות, וגם מאוד ריכוזית, זה לא שיש פה עשרות בנקים, ולכן התחרות האמיתית של החברות האלה היא מול הבנקים. עכשיו, כשיש חברות ביטוח, חברות ביטוח הן מה שקרה יותר fair fight מול הבנקים, זאת אומרת, כשאתה בא ואתה מנהל מסע ומתן עם הבנק על כל אירוע שהוא, ואתה... אתה חברה כרטיסי אשראי נחמדה, אתה בעצם בתוך סירת משוטים כזו, ואתה מנהל מסע ומתן עם הקפטן של הנושאת מטוסים הזו לידך. זה האירוע, ומאוד מאוד מקשה בהרבה תחומים. כשאתה חלק מקבוצה, כמו כלל, או מנורה, או הראל וכולי, יש לך הרבה יותר כוח מול המערכת הבנקאית, בכל נושא. ולכן בסופו של דבר, אז אמנם... חברות הביטוח בגודל שלהם ובדומיננטיות שלהם, הם לא כמו הבנקים. רק תראי את השווי שוק של חברות ביטוח לעומת שווי שוק של הבנקים, זה לא בר השוואה בכלל, אבל יש להם הרבה השפעה בהמון תחומים, ולכן זה יותר מוזן. זאת אומרת, כל התהליך הזה מול הבנק הוא הרבה הרבה יותר מוזן. לכן, אני חשבתי מהיום הראשון שזה עושה הרבה מאוד שכל, החיבור הזה. אז יש הרבה שהתנגדו לזה, ואמרו, מה, זה מחזק את חברות הביטוח וזה, ואני חשבתי שזה דווקא יתרון, שזה חיבור מאוד טבעי. גם אל תשכחי שחברות הביטוח, רובן לא באמת הצליחו להיכנס לאשראי הצרכני. עשו ניסיונות בעבר, אבל לא ממש הצליחו. ופה זה באמת מקום לאותן חברות לפזר קצת את הסיכונים, ולא להיות תלויות לחלוטין, או בצורה מאוד מאוד דומיננטית במה שקורה בשוק ההון. השוק עולה, השוק יורד, זה הרי דרמטי לתוצאות של החברות, כן. ופתאום להיות גם עם איזושהי זרוע שהיא לא קשורה לשוק ההון, וההפך, כשהריבית עולה, שבדרך כלל השוק יורד כשהריבית עולה, דווקא פה הרווחיות עולה. כן. כך שזה מאוד הגיוני החיבור הזה, ולכן גם הפניות שלי היו יזומות לגופים כמו הפניקס, כמו כלל, כמו הראל, כמו אחר, זאת גופים בסגנון הזה. ואני חושב שמי שהיה מאוד נחוש אז, ודווקא הכי מאותגר מבחינת היכולות הפיננסיות שלו, זה הקהל ביטוח. והתנהלתי שם מול יורם ומול היור, וזה היה מאוד, התנהלות מאוד, גם מקצועית, גם חברית, הייתה מצוינת. והם היו מאוד נחושים, והם עשו שם תהליכים, ואת זוכרת, זה היה תהליך מאוד מאוד כבד לאשר את העסקה
כן,
הזו.
כן.
הרבה התנגדויות של בעלי מניות, שאגב, אותו בעל מניות גדול, אלפרד אקירוב, שמאוד התנגד אז, אם את זוכרת.
כן.
אני חושב שאם תשאלי אותו היום, מה דעתו על העסקה, הוא יגיד לך שזו הייתה עסקה מצוינת.
כן.
כלל, עשו שם עסקה מעולה. בדיעבד בוודאי, הם לא ידעו אז, זה היה בדיוק היציאה מהקורונה, והיה מאתגר, ולא היה ברור איך החברה תצא, והם שילמו כמעט 1.5 על ההון, ובסך הכל, כולם מסביב אמרו מה, הם שילמו כן. יותר מדי, ואיך יכול להיות אם את זוכרת את הדיון. כן. היום כולם מבינים שהם עשו אחלה עסקה, ועובדה...
וכולם רוצים גם.
שחברות אחרות, גם מנורה וגם הראל, הפניקס עושה משהו אחר לבד, אבל כולן מבינות שהעולם הזה הוא עולם שהוא מאוד הגיוני בשביל להיכנס, והם עושות מאמץ כזה.
כן.
אז הם היו ראשונים, ויאמר לזכותם.
אז זהו. ומה רצית להגיד משהו על ההיתר...
כן, אז עכשיו תראי, לגבי הקטע של...
ישרקארט.
של ישרקארט ומנורה וכולי, אז... אם את זוכרת מה שהיה שם בעצם, היה שם מהלך של הראל, הייתה איזו התמודדות בין הראל לבין מנורה, בדרך של הצעת רכש לבוא ובעצם לקנות את ישרקארט, כשהראל בעצם הציע לקנות את כל ישרקארט, ומנורה אז הציעה רק גרעין שליטה בעצם, שזה 30%. הייתה התמודדות כזו, ובסופו של דבר הראל זכתה בהתמודדות הזאת בשוק. היו נחושים מאוד, הם רוצים מאוד להיכנס לתחום הזה, אנחנו רואים את זה גם היום. הם גם היום מעורבים, נדבר על זה עוד רגע, אבל אז מה שקרה זה שבעצם, באופן מפתיע אני חייב להגיד, הרי לא קיבלו היתר מרשות התחרות.
זה מה שהיה, נכון.
בנק ישראל אישר. בנק ישראל אגב מאוד תומך, אני לפחות התרשמתי, התהליך בבנק ישראל מאוד מקצועי. הצוות שעובד בעולמות האלה בבנק ישראל, מאוד מנוסה כבר וגם מאוד מקצועי, הוא מתחדד בדיוק על הדברים בעיניי החשובים, והם עושים עבודה מאוד, מאוד טובה. רשות התחרות, מה שהפריע לה זה, לפי הדוח שהיא כתבה, ואפשר להבין את זה, זה הדומיננטיות של הראל בתחום ביטוחי הבריאות, שביטוחי הבריאות זה מה שנקרא push product, זאת אומרת, זה משהו שאתה מוכר בדחיפה לאנשים, וזה לא משהו, נגיד, כמו פנסיה, שזה טבעי, שאתה לא מוכר את זה. וזה מה שהפריע, כי חששו פה ממין סיטואציה שבה בעצם הראל תנצל את ה... את מה שיש למיסרקארד פלוס זה, כדי לייצר פה מין דומיננטיות מוגזמת, שתהיה לרעת הצרכן, ורשות התחרות עצרה את זה. אני באופן אישי חושב שאפשר למצוא פתרונות לפתור את העניין הזה, אבל אני לא רגולטור. אז זהו, זה יצא, ואז בעצם כשהראל נפסלה באופן מפתיע, מנורה חזרה בעצם לתמונה, עבר זמן, ואני בעצם כבר יצאתי ממקס, עדיין הייתי בתקופת סינון, אבל קיבלתי אישור גם משקל לעץ למנורה, אני מאוד קרוב למנורה הרבה שנים, עוד לפני מקס, עוד בתקופת לאומי פרטנרס, מאוד מעריך שם גם את הבעלות וגם את ההנהלה, ואנחנו מאוד קרובים, עובדה שהם גם נכנסו שותפי מיעוט במקס, והם ביקשו את עזרתי בלנסות, כי אני חי את העולם הזה כבר כמה שנים טובות, ואני גם בא מהתחום הזה של בנקאות להשקעות, ועשינו הרבה עסקאות מורכבות, כך שאני סייעתי להם, יחד אגב עם חבר שהחליף אותי בלאומי פרטנרס, עם אבי אורטל, שגם הביא את
ה... לבנות עסקה.
לבנות עסקה, ואכן באנו עם משהו שהוא שונה, אני חושב גם יצירתי, שבמקום לבוא ולעשות הצעת רכש, אמרנו, אוקיי, אז נעשה עסקה מול הבורד בעצם של ישראכרט, שבה אנחנו בעצם מזרימים כסף לתוך החברה תמורת הקצאת מניות, אבל יש שם עודפי הון גדולים כבר היום, שזה אגב, אחד הבעיות בישרקת שעודפי הון, האלה מייצרים גם תשואה להון יחסית מאוד נמוכה לעומת האחרות, אבל לא משנה, והרעיון היה להזרים הון פנימה, ולחלק דיווידנד מאוד גדול, מה שגם ייצור אינסנטיב גם אצל בעלי המניות, לאשר כן. עסקה כזו, וכך עשינו ובנינו, והיה מסע ומתן, והמחיר שהוצע, אני חושב שהיה מחיר בהחלט סביר, בהינתן העובדה שישרקת היא חברה אומנם הכי גדולה, ויש לה אתגרים, בהרבה מונחים, גם יחסי אילות שלה, גם צועה להון שלה וכו', ולכן המחיר שהוצא זה היה קצת מעל ההון העצמי, שזה הפרמיה משמעותית על השוק, היא נסחה בדיסקנט כן. על ההון העצמי, והעסקה הייתה אמורה לעבור אספת בעלי מניות, אכן עברנו, ארי ואני, עברנו, ואנשים נוספים מתוך מנורה, עברנו אצל כל המוסדים, אצל כל מי שמחזיק, והתקרבנו למועד אספה, ואז קבוצת דלק, שנקרא טרפת הקלפים, והגיעה ובעצם הציעה, בדיוק אימצה את אותו מתווה אחד לאחד, וכנראה שהיא אמרה לעצמה, טוב, אם זה טוב למנורה, שמנורה ידועה בזה שהיא שמרנית ומאוד זהירה, והיא אכן כזו, כן. ובחנת הדברים לעומק, ואני עזרתי להם בזה, שאמרו, אוקיי, אם זה טוב לארי ורן במחיר X, אז אנחנו יכולים לשלם X פלוס משהו. וזהו, והם בעצם אלה שחתמו על הסכם חליפים עם ישראכרט, היה להם לישראכרט את האופציה לעשות את זה. מנורה קיבלו ברייקאפ פי, מה שקרה מאוד מכובד, זה היה 62 מיליון שקל על אותה תקופה, כך שהם לא יצאו מופסדים מהאירוע, אבל מוכזבים, אבל מוכזבים. כן, ועכשיו בעצם ישראכרט, או יותר נכון קבוצת דלק, בתהליך של קבלת היתר, הם כבר קיבלו את האישור של רשות התחרות, כי שם אין איזושהי בעת של תחרות. הם צריכים אבל גם לעבור את בנק ישראל, שזה לא טריוויאלי, אני חייב להגיד, זה לא קבוצה, צריך לזכור גם את ההיסטוריה של קבוצת דלק, זאת אומרת, קבוצה ראויה וכולי, אני חושב שאין מילה רעה להגיד עליהם, אבל בכל זאת יש להם היסטוריה מאתגרת, בכל מה שקשור לסדרי חוב וכולי, כך שזה מאוד לא טריוויאלי לבנק ישראל לתת היתר לגוף עם היסטוריה כזו, אבל בנק ישראל יודע לעשות את העבודה, ובסוף של דבר הוא יקבל את ההחלטה, ומה שיחליטו, יחליטו. ואני חייב להגיד גם שאני לא אובייקטיבי, כי אני עם קבוצת מנורה,
אז גם אם לא היית אומר...
אני בטוח שהמאזינים מבינים את זה.
כן, כן. טוב, אנחנו נדבר ממש קצר על הרפתקת הספק, כי אני רוצה שנספיק גם לדבר קצת על מה שקורה בעולם הפרייבט אקוויטי היום, כי אני חושבת שזה מאוד מעניין.
כן.
אז מה זה היה? ימי 21 העליזים, פוסט קורונה,
22, כן.
ריבית אפס, אני חושבת שרבים, גם מי שבשוק ההון, בוודאי, בוודאי, אבל גם אנשים שהם קצת יותר רחוקים מהטבעת שלנו, יודעים כבר מה זה ספאק, זה בעצם Special Purpose Vehicle, שהמטרה שלו בעצם זה קצת כמו מה שבישראל, מכירים שעושים, אנשים קונים שלט של חברה, ואז, לא, אני יודעת שזה דבר.
מזגים לתוכה, אבל כן.
מזגים לתוך הפעילות, זה הדרך הכי קלה ואינטואיטיבית להבין את האירוע.
נכון.
בספאק באמת יש משהו אחר, כי הוא בעצם חברה שמונפקת מראש ריקה, מגייסת כסף כדי להיות פרייבט אקוויטי לעסקה אחת, ללכת ובעצם לחפש חברה, פעילות, ולרכוש את כולה או חלקה, ובעצם בדרך הזו להביא אותה להיות ציבורית.
בדיוק.
לא דרך הנפקה.
נכון, כי היא כבר מונפקת.
נכון, קוראת הנפקה מראש שמטרתה למצוא תקלה.
כן, מיזוג לתוך אותה חברה שכבר נסחרת, ואז בעצם החברה הפרטית הופכת להיות חברה ציבורית באמצעות אותו מיזוג.
פשוט כשאנחנו מכירים את העולם הזה של שלט, שאולי קצת יותר אינטואיטיבי, השלט של החברה הוא איזושהי חברה שהפעילות שלה נכשלה ונשאר ויקל ריק. הוא לא מראש נולד ככזה.
נכון.
זה ההבדל, אבל בקונספט זה, יש בזה קווה דמיון.
כן.
אז אתם ניסיתם, אפרופו מה שאמרת על המערכת הפיננסית השמרנית, אז ספאקים תפס מאוד חזק בארצות הברית, ובאמת יש טריליון אולי, ובארץ זה ממש לא ברור שהדבר הזה קורה.
נכון.
אבל אתה יכול להעיד שאתם, הנפקתם בעצם את הספאק הישראלי הראשון.
והיחידי.
והיחידי. זה לא בטוח שיהיה שני. תספר לנו קצת.
כן, אז אני אנסה לספר בקצרה.
כן.
איכשהו זה מסוג הדברים שאתה ככה אוהב לטטא מתחת לשטיח.
כמו מציפים גם.
אבל אני חושב לא, אני חושב בסופו של דבר, מכל דבר אתה למד ו...
אתה יודע, גם כישלונות צריך לדעת להיקשר.
נכון, אבל מה שטוב בכישלון הזה במרכאות, זה העובדה שאף אחד לא הפסיד פה כסף. זאת אומרת, שכולם קיבלו את כספם חזרה, אנחנו הפסדנו זמן ואנרגיה והשקעה וכו', אבל אף אחד פה לא הפסיד כסף, שזה כבר מצב יותר רגוע.
כן.
כי כשאתה מפסיד לאנשים כסף, זה כבר יום פחות טוב במשרד, מה שנקרא. טוב, אז בעצם, כן, זה היה בגל הספאקים הגדול שהיה בארצות הברית, 21, ואפשר לדבר על זה גם בהקשר של מה קורה היום בפרייבט אקוויטי, כי זה הווינטג' מה שנקרא מאוד מאוד בעייתי, היום אנחנו מבינים את זה. תמחורים מאוד מאוד גבוהים של הרבה חברות וכולי, אבל מה הספאקים גייסו, אז זה היה מאוד נפוץ בארצות הברית, שמגייסים הרבה מאוד כסף לתוך ה-Special Purpose Vehicles האלה, ומחפשים מטרות, מה שנקרא. זה נקרא To Dispack, להתמזג עם אותה חברה. ואז בעצם באנו עם הרעיון, שותפים שלי שיזמו את זה, ובעצם חיברו אותי לעניין, שזה גיל דויץ', רוני בירם, אמיר אפרטי, גייסנו את ליאורוס יוביץ', מקווה שאני אומר את השם משפחה שלו נכון, תמיד היה מאתגר, שהוא מאוד מאוד חד, היה בפימי, מנהל בפימי, גייסנו אותו כמנכ״ל האירוע, ואני נכנסתי גם כשותף, הייתי גם היור של החברה, חברה ציבורית, ואמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות דבר כזה בארץ, התנהלנו הרבה מול רשות ניירות ערך, ופה אני אגיד שני דברים, קודם כל, גם ידידתי, ענת גואטה אז ניהלה את הרשות, והיא הייתה מאוד, היא הייתה מצד אחד מאוד זירה, אבל מאוד רצתה להכניס את הדבר הזה לארץ, כך שמאוד שיתפה פעולה. בסופו של דבר, מה שגיבשו פה בארץ, זה משהו, אפרופו מה שאמרנו, שבארצות הברית יש הרבה דברים, נקרא לזה, לא זהירים ולא לטובה. פרועים. אוקיי, בדיוק. בארץ אנחנו משתדלים להיות יותר חכמים, ומה שהם עשו ברשות הדרך, ואני חושב שמאוד לטובה, הם לקחו בעצם את המודל האמריקאי, ואמרו, אוקיי, אבל אנחנו נכניס בו אלמנטים שנראים לנו יותר סבירים. כל מיני דברים, זאת אומרת, ליצור מצב של יותר זהות אינטרסים בין המשקיע לבין היזם. כי בארצות הברית, הבעיה העיקרית הייתה שהיזם שם לא עניין אותו מה יהיה, הוא בסך הכל רצה לעשות את הדיספאק, ואז הוא גוזר את הקופון, ולא משנה שאחרי זה מפסידים 90%. פה הם בנו, ואני, עוד פעם, אני הייתי היזם, אז כך שכמובן שהייתי מעדיף את המודל האמריקאי, אבל מאוד הבנתי את מה שהרשות נראותך עשתה פה, וענת מאוד צדקה במה ש... איך שהם בנו את זה פה. רק מה, הם קצת הגזימו בכל מיני מגבלות, שזה בעצם יצר המון המון מגבלות על איך אתה, על במה אתה יכול להשקיע. נתנו איזשהו מינימום של חברה, נגיד, הגדירו שם שאי אפשר יהיה לעשות, להשקיע בחברה בשווי של פחות מ-1 מיליארד שקל. למה? ככה. כי הם לא רצו שזה ילך לחברות קטנות, וזה אני מבין, אבל אז זה מאוד צמצם לנו את העולם, כי...
זה לא שבשוק בישראל יש המון חברות...
אז זה צמצם לנו את העולם, וחבל, כי היו חברות שהיו מאוד רלוונטיות, אבל היו יותר זולות, אז לא יכולנו. נגיד, זו הייתה מגבלה שעד היום אני לא מצליח להבין למה הכניסו אותה, אבל בסדר, זו הייתה מגבלה כזו, אבל לא משנה, זה אחת מהמגבלות. צריך לזכור שגם בנוסף, אז הכניסו פה זהות אינטרסים מאוד גדולה בין היזמים לבין המשקיעים, כך שאנחנו היינו נעולים עם הכסף שלנו, והשקענו גם כסף, ואני השקעתי גם כסף אישי באירוע הזה, זאת אומרת, היינו לחלוטין, מה שנקרא, באותו מקום של המשקיעים, רצינו להרוויח מהאירוע הזה. עבדנו, עכשיו, הבעיה הייתה שהיה מאוד מאוד קשה למצוא חברה מתאימה, בגלל התמחורים, זה היה שנת 21-22, שהתמחורים לא היו סבירים, ואנחנו היינו מאוד זהירים. אמיר ואני עבדנו על זה, וגם גיל ורוני תרמו את שלהם, אבל אני ואמיר וליאור, ועברנו עשרות חברות, וכולן, חלקן היו מאוד מעניינות, אבל המחיר לא התאים, ואנחנו באותו אינטרס של המשקיע, אין לנו אינטרס לעשות עסקה לשם עשיית העסקה. בסוף כן התחברנו לחברה שנראתה לנו מעניינת, בלדי, שמונפקה לימים, האחרונה, ואפילו אתמול או שלשום קפצה המון, כי התוצאות שלה היו מאוד טובות.
כן, כן, סחרת היום בקצת מעל 1.1 מיליארד שקל.
כן, אבל זה אחרי הכסף, זה לא משנה, ובזמנו התחברנו אליהם. חברה מאוד מעניינת, ואני חייב להגיד שלי באופן אישי הקשה, כי אני לא אוכל חיות.
הרגשתי שאתה הולך להגיד את זה.
מטעמים אידיאולוגיים, ולבוא ולהשקיע בחברה שזה מה שהיא עושה, בוא נגיד, ארוחות הצהריים שם היו טיפה awkward, מה שנקרא, כי אני ישבתי בצד עם הסבים שנתנו לי, וכולם שם עשו על האש כזה. אבל בסדר, לא משנה, אבל זה לטובת העניין, ומשקיעים וכולי. בסופו של דבר, היינו כבר קרובים לאספה, ואני לא אכנס לשמות, למרות שבעיתונים דאגו לכתוב שם, אבל אחד מהמוסדים המרכזיים, והיינו מאוד תלויים במוסדים, ברגע האחרון החליט שהוא לא רוצה, אז היינו, אז בעצם זה, לא הגענו לאספה בסוף, ואחרי זה חשבנו לעשות איזושהי עסקה פרטית, אבל זה לא יצא לפועל, ומה שנקרא זה התפזר.
והספק פורק בעצם, הספק פורק, הכסף חזר למשקיעים.
עד היום זה עוד קיים, כי נשאר עוד איזשהו סכום קטן, בגלל שאנחנו מחכים לאיזשהו, וזה אמור לקרות בימים הקרובים, אחרי כך הרבה זמן, איזושהי פסיקה של רשות המיסוי, על משהו, משהו קטן, אבל רוב הכסף כבר כמעט כולו חולק. גם אנחנו לא, בסופו של דבר לא הפסדנו מהאירוע הזה, כי גם הריבית בדיוק עלתה אז, והכסף שישב בינתיים בבנק גם צבע ריבית, אז זה כיסה את ההוצאות, כך שבסופו של דבר...
No harm
ברמה
הנומינלית השקלית.
הכספית, אבל... כן, אבל זה היה גם חוויה מעניינת, אבל כן, אני חושב שהיינו מאוד זהירים, קבוצה שהתארגנה גם הייתה קבוצה מאוד איכותית, אמיר אפרטי וכולי, קרן ברוש, אם את מכירה, הם מאוד, אולי אחד הגופים הכי חדים שיצא לי ככה לעבוד איתם פה בארץ.
אז אני רוצה לחבר את הסיפור הזה למשהו שתכלס מעסיק לדעתי הרבה, גם מוסדים וגם משקיעים, ובכלל גם כדי להבין, כי עוד פעם פתחתי את הפרק בכמה השוק השכיר הוא יותר זמין לכולם, ויש עולם שלם של נכסים אלטרנטיביים והשקעות פרטיות, וקורה שם, ויש קשר, יש דינמיקה בין מה שקורה שם למה שקורה בשוק השכיר, למרות שהשערוכים לא באותו זמן, אבל זה לא חי בנפרד.
לא, לגמרי.
אין וקום, זה אפילו לא רק לא חי בנפרד, זה חי ממש ביחד. לגמרי. תחשבו על זה רגע, אם אתם רוצים לעשות עסקה בחברה פרטית, אתם הולכים לבדוק חברות מקבילות, ציבוריות, ששם המידע נמצא כדי להבין איך השוק מתמחר וכולי. זאת אומרת, זה ממש ממש קשור אחד בשני, הריבית כמובן משפיעה על כולם, ובעצם אני חוזרת לבאמת 2021, כי נוצר וינטג' בציר בעצם, שנה תמיד שמסתכלים על פרייבט אקוויטי לאורך שנים, אז רואים שיש תקופות טובות, תקופות פחות טובות.
וינטג' בציר, באמת, שנת
בדיוק
בציר.
בדיוק קוראים לזה בציר, ופה
באמת אפשר... כמו ביין, את יודעת.
ממש. ופה באמת אפשר לראות את השנה הזו, שהריבית הייתה אפס, שהעולם השתולל בתמחורים.
יציאה מהקורונה.
בדיוק, עונת הספאקים, עונת, יש הרבה חברות שאנחנו מכירים שגייסו כסף ישראליות, גייסו בספאקים בשוואים מאוד גבוהים, והיום נסחרות בכל מספר בין 90-50% מזה, והריבית שעלתה מאוד שינתה את רמות התמחור, ויש הרבה מאוד כסף של מוסדיים בעולם, לא, זה לא אירוע ישראלי, שבעצם השקיע בקרנות האלה, כחלק מההשקעה של קרנות הפנסיה, המאוד טבעית ושוטפת, ובעצם היום יש כמו בציר של חברות כאלה, חברות עצמן, שגייסו בשוואים גבוהים, ובעצם עברו כבר 3-4 שנים, צריכות או לעשות גיוס, או אולי הדבר הבא הנכון זה להנפיק, אבל התמחור לא מתיישב. נכון. ובעצם זה מייצר איזשהו צוואר בקבוק כרגע.
לגמרי.
בשוק. אז בואו ננסה, צורה פשוטה,
כן.
להסביר קצת, לתת ככה, לפתוח איזו הצצה לאירוע הזה ולהשפעות שלו.
כן. אז קודם כל, דייקת מאוד באיך שתיארת את הסיטואציה. אני רק ארחיב טיפה, אבל אני אפתח ואני אומר שאני חושב שבמידה רבה, שכה בעולם הפרייבט אקוויטי היום בעולם הגלובלי, יש את העשרה המושלמת. וזה לא קורה לעתים קרובות. באופן כללי, פרייבט אקוויטי, אם נחשוב על זה לרגע, אין הרבה, נקרא לזה, מכשירים פיננסיים לאורך השנים, שהצליחו באמת לעמוד בהבטחות שלהם. ותחשבי על זה שהמון מכשירים שבמשך השנים באו והגיעו עם כל מיני הבטחות וציפיות וכו', והמציאות הייתה שונה. כן. דווקא פרייבט אקוויטי לאורך עשרות שנים, זה בעצם משהו שהתחיל, ועוד פעם, בווארבורג אוהבים להגיד, וזה נכון, שהם גייסו בעצם את קרן הפרייבט אקוויטי הקלאסית הראשונה ב-1971, הם גייסו אז 30 מיליון דולר, וזה היה מצחיק, הם קראו לכל הכסף ביום הראשון, כי הם אמרו, רגע, אנשים לא הביאו את הכסף, זה התחילת, ממש תחילת ליונל פינקוס, הוא נחשב אבי הרעיון הזה, ומאז זה התפתח, אבל לאורך שנים, לפרייבט אקוויטי הראה תשואה עודפת משמעותית מעל השווקים הסחירים. זה מה שבעצם יצר את הדינמיקה הזו, שזה באמת הפך להיות כלי מאוד מאוד פופולרי, כי בגדול המשקיע אומר, רגע, כשחברה היא ציבורית, זה כבר מה שנקרא, הגיע לציבור, זה לכולם. זה כמו שאתה אוהב לבוא ולקנות דירה בפריסל.
כן.
כאילו, אתה יכול לקנות דירה אצל כולם, אבל איך משווקים? זאת אומרת, תשמע, תגיע בפריסל, כי פה תקבל מחיר טוב יותר, תקבל תנאים טובים יותר, ואז כשהמונים יגיעו לקנות, אתה כבר קנית מחיר טוב יותר. זה בעצם, בפסיכולוגיה, זה בעצם מה שעומד מאחורי פרייבט אקוויטי, ויש בזה הרבה גורם, וזה גם מאוד הוכיח את עצמו במשך כל השנים. אבל מה שאת אמרת זה מאוד מאוד נכון. יש את העניין של וינטג'ים, של בציר. עכשיו, מה זה אומר בציר? יש שנים שהן שנים טובות יותר, בדיעבד יודעים את זה. זאת אומרת, שמי שבעצם השקיע באותן שנים בקרן פרייבט אקוויטי, בדיעבד קיבל תשואה מאוד מאוד טובה, ויש שנים שזה פחות טוב. ומתי זה קורה? כשהכל נמצא באופוריה, והמחירים הם מאוד גבוהים, ובאופן טבעי, קרנות גם מגייסות הרבה בתקופות האלה. כן. את מכירה את זה היטב, גם מעולם הקרנות, בכל דבר. ואז אותו וינטג' הופך להיות יותר מאתגר, כי המחירי כניסה היו מאוד גבוהים, ואחרי זה כשהשווקים יורדים לרמות יותר נורמליות, פתאום אתה מוצא את עצמך עם זה שבעצם קניתי חברה פרטית, אומנם היא לא נסחרת, אומנם אין לך את המרק-טו-מרקט הזה כל הזמן יומיומי, כמו שיש לך בחברה סחירה, אבל מה שקרה, כולם יודעים בחדר שהחברה שווה הרבה פחות מה שזה, ולא תמיד כולם ממהרים לעשות את המרק-טו-מרקט הזה, אבל כן. תמיד בסוף מישהו עושה, ואז אחרים מיישרים וכו'. עכשיו, מה שקרה ב-21, זה בעצם תופעה שקרו, כמו שאמרת, שני דברים. קודם כל, זה היה היציאה מהקורונה, ובקורונה, אם את זוכרת, מה שהיה, שהיציאה מקורונה פתאום ככה שחררה המון המון לחץ, והמון אופוריה, והנה העולם חוזר, וזה כבר לא, כן. כי השנים של הקורונה, אנחנו שוכחים, כי עברנו כל כך הרבה מאז, כן, זה מטורף כמו קצב האירועים, אבל היציאה מהקורונה הייתה, רגע, אנחנו חוזרים לחיות, כן. ואז חברות גייסו, ובעיקר בתחומי הטכנולוגיה, כי שם זה היה
פעילות על ספידים.
בדיוק, ואז בעצם מה שקרה, שגם קרנות פרייבט אקוויטי גיסו המון המון כסף באותן שנים, מספר העסקאות שהיו בשנה הזו, זאת אומרת, ההיקף של העסקאות שבר C, זה היה 15% יותר מהשנה הקודמת, לדעתי זה סביב $2 טריליון בכל העולם. אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל סדר גודל כזה, מספר עצום. עכשיו, וזה נעשה ב-21 כזה, 21-22, התמחורים היו בהתאם, כי המון המון כסף רץ אחרי מעט מאוד חברות. ואז מה שקרה, שהשווקים התמתנו, והתמחורים התמתנו, ואז בעצם נוצר מצב שהרבה מאוד מקרנות הפרייבט אקוויטי מצאו את עצמן, עם השקעות גדולות בחברות, שמה שנקרא, הן צריכות to catch up with their valuation, מה שנקרא, כך הם אוהבים להגיד את זה, זאת אומרת, הן צריכות להגיע לתמחור שלהם, זאת אומרת, כרגע הם לא שם, they'll catch up with their valuation, זה מין כזה, או זה אנגלית מאוד מכובדת להגיד, אכלנו אותה.
בדיוק.
השקענו בגבוה. בסדר, אבל זה, עכשיו, מה שקורה כתוצאה מזה, אנחנו רואים את זה, שבשנתיים האחרונות, מספר ה-IPOs והאקזיטים של החברות, של בכלל של הקרנות, שאגב, הקרנות הפרייבט אקוויטי זה אחד המקורות המרכזיים ל-IPOs, כי הן צריכות למכור, ואחת הדרכים למכור זה בעצם דרך השוק הציבורי.
נכון, גם הרבה מאוד כסף בסוף כן הולך לאזור הזה של חברות, שבעצם במובן מסוים בסוף הפרייבט אקוויטי כאילו הכינו אותם להנפקה.
בדיוק, זה הרעיון.
מביאים אותם לקפיצה, תחשבו, יש יזם, הוא בכלל לא איש עסקי, ופתאום
נכון, הם מכינים אותו
לקפיצה הזו של החברה.
כשהם משקיעים, במיוחד buyout funds כאלה, נגיד כמו וואבוג, וואבוג זה פחות גוף ש... שהולך דווקא לקטע של המאזני, זאת אומרת, של לבוא ולגיד, רגע, יש להם, בוא נייעל את המאזן, נוציא דיבידנד וכו', וכך נעשה את הצועה, הם יותר משקע טיפולים, זאת אומרת, הם קונים חברה, הם רוצים לייעל אותה, לתרום, מאמינים בהנהלה, מאמינים בסגל וכו', ואז למכור את זה במחיר מתאים, אם יש רוח גבית, אז גם יש משקע multiple expansion, כאילו התרחבות של המכפילים, ואז גם אתה יכול למכור את זה במחיר גבוה יותר, אבל לא בונים על זה. תמיד בונים על משקע שאתה לקח את הביזנס שמרוויח 100, הפכת אותו לביזנס שמרוויח 200, ואז אתה מוכר אותו בהתאם. עכשיו, מה שקרה באמת ב-21, שבאמת נוצר מצב שהרבה מאוד קרנות מצאו את עצמם, הרבה מאוד השקעות יחסית יקרות, ואז השווקים ירדו, ואז גם לא היה מי שינפיק, כי אתה לא רוצה להנפיק בהפסד, ואתה אומר, טוב, אז נחכה קצת זמן, ואז היום אנחנו נמצאים, למה אני אומר, 10 מושלמת, מכמה סיבות, אבל קודם כל, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו, השנה, שזה שנת, נקרא זה 25-26, שכל ה, מה שנקרא, Ivy League Funds הגדולות, כולל וארבורג פינקוס אגב, ובלקסטון ואחרות, יוצאות לגייס את,
הקרנות
הדגל שלהם.
כן.
יש להם קרנות דגל, הקרנות דגל זה הקרנות באמת הגדולות, נגיד הקרן דגל של וואבוג, זה הבאיוט פאנד שלהם הגדולה, זה כבר הקרן ה-15 שיוצאת עכשיו, זה קרנות שמגייסות בין 15 ל-20 מיליארד דולר, זה קרנות מאוד מאוד גדולות, יש כאלה שאפילו קצת יותר גדולות, וואבוג בין הגדולות, 17 וקצת מיליארד דולר הקרן האחרונה שלהם, ועכשיו הן מתחילות בתהליך הגיוס. עכשיו, יש משהו שפה אולי פחות מכירים, אבל אחד הנושאים הכי רגישים בכל העולם הזה של של ה-Private Equity, זה מה שנקרא DPI. DPI בעצם בא ואומר, כמה חילקת? זאת אומרת, אוקיי, אתה קראת, אני משקיע אצלך, אני מה שנקרא Limited Partner, והשקעתי אצלך כסף, כמה חילקת לי חזרה במשך השנים? כי הרי שמתי אצלך כסף, קראת לכסף, ביצעת השקעות, מכרת השקעות, וחילקת לי חזרה מהכסף. התזרים שלי מאוד מאוד חשוב. משקיעים היום, שמים על זה דגש מרכזי, זאת אומרת, כמובן יש את ה-IRR, אבל תזכירי שגם ה-IRR, כשבוחנים את ה-IRR, זה לפי תמחורים. DPI זה מה שנקרא כסף ביד.
בעצם אם יש קרנות שעוד לא שירחו למטה, או לא שירחו מספיק למחיר ההוגן, כמו
כן, אז ה-IRR שלהם נראה נהדר.
נראה טוב, אבל בעצם, בפועל, אם עכשיו נגיד להם למכור, ה-IRR הזה לא נכון.
לא, תלוי בקרן, באופן עקרוני זה אמור
להיות... אני אומרת את זה רגע באופן כללי, יש הרבה קרנות שעשו שירחו למטה.
אבל אין ויכוח ב-DPI. כשהם נתנו לי את הכסף, זה כסף.
על זה אומרים כסף סופרים המדרגות, ירון.
בדיוק, אז זה המדרגות, ה-DPI זה המדרגות, בדיוק. עכשיו, מה שקרה, כתוצאה מזה שבעצם, למה זה 10 מושלמת, אותו וינטג' של 21, שעכשיו כבר צריך להתחיל מה שנקרא להפשיל, ואנשים היו צריכים להתחיל למכור, כי עכשיו אנחנו כבר ב-25, אמרנו סביב 3, 4, 5 שנים כזה, לא נמכר. למה? כי קודם כל, השוק די סגור ב-IPO, זאת אומרת, שנה שעברה, אני לא יודע אם את יודעת.
חלק מהסיבה שהוא סגור, אגב, זה.
זה זה, זה.
תבינו שבעצם החברות לא מסכימות עם השווי, שהשוק הסחיר מציע, החתמים לא הלכו לישון.
נכון, נכון.
הם מנסים להנפיק חברות.
אבל יש פער גדול בין הקונים והמוכרים, נקרא לזה. כמוכר מצפה לקבל את המחיר שאז הוא שילם ועוד, נניח, או לפחות המחיר של אז, והקון אומר, רק שנייה, אני לא משלם את המחיר הזה, כי סליחה, אתה קנית בסביבת ריבית אפס, בתקופה שאולי שתית משהו והיית באופוריה, ואני היום בעולם אחר לגמרי, אני לא משלם את המחירים
האלה. והבנקים המרכזיים, זאת אומרת, הפד לא מעוטט בכלל על הורדת ריבית.
אז נוצר פער משמעותי בין הקונים לבין המוכרים כתוצאה מהדבר הזה, וזה מייצר סטרס רציני. למה? כי זה גם מייצר סיטואציה שה-DPI מאוד חלש. ורוב הקרנות, תראי, הנתון הוא באופן ממוצע, הממוצע ההיסטורי של מימושים, של, של, של תעשיית הפרייבט אקוויטי, זה בערך 20% מדי שנה מהנט אסט ואליו כזה, מה-NAV. זה בערך הממוצע ארוך הטווח לאורך השנים. בשנתיים האחרות זה פחות מ-10%. זה סביב 10%, זאת אומרת, זה חצי. מה שזה מייצר, זה בעצם מייצר סיטואציה וגם עוד נתון שהוא מאוד מובהק, יש עוד פרמטר שמציג את זה, שזה בעצם משך הזמן הממוצע שמחזיקים את החברות. כן. ומשך הזמן הזה היום הוא בערך 6 שנים, והוא קפץ, זאת אומרת, זה דרמטית יותר גבוה מה שהיה. נראה לי שזה 6 שנים, אם אני לא טועה, אבל כן, זה 6 שנים היום. כשהחזקה ממוצעת, היא כבר 4 שנים, שזה עלייה דרמטית לעומת מה שהיה בעבר. זאת אומרת, מה שזה אומר בשורה התחתונה, שכל התעשייה הזו היום היא במצב, שאין לה נזילות, וכתוצאה מזה גם תתקשה מאוד עכשיו לגייס, בגלל הקטע של ה-DPI, וכדי מה שנקרא הדובדבן על הקצפת, זה אני לא יודע אם אנשים כך מכירים, אבל בארצות הברית אחד המשקיעים המרכזיים בתחומי ה-Private Equity זה אוניברסיטאות.
כן.
זה אלומיני כאילו של האוניברסיטאות, זה הקרנות של האוניברסיטאות. אני מדבר איתך על כיפים של ייל וכולי, והרווארד הכי גדולים, נדמה לי סביב $40 מיליארד, זאת אומרת, סדרי גודל גדולים שמפזרים בקרנות פרייבט אקוויטי. קרנות פרייבט אקוויטי מהוות משהו כמו בין 30-40%, תלוי באוניברסיטה, מההשקעות של אותם גופים, וזה גופים שיש להם תיקים מאוד מאוד גדולים. ומה קרה? קרו 2 דברים. קודם כל, הגיע טראמפ, וטראמפ כמו טראמפ, פתאום החליט שהוא מפסיק את הרבה מהמימון לאותן אוניברסיטאות, כמו שאנחנו יודעים, שזה מאוד פוגע להם בתזרים. ודבר שני שקרה, מה שאמרנו קודם, שאותן קרנות לא מחלקות כסף. אז פתאום הם מוצאות את עצמם בסיטואציה שיש להם מצוקת נזילות. ואז מה עושים? אז קודם כל, לגבי אותה קרן שעכשיו דופקת לי על הדלת ואומרת לי, תשמע, do I have a deal for you, בואו תשקיעו בקרן החדשה, אז נחשימה, הם לא יכולים. ומעבר לזה, גם יש מה שקרה שוק של סקנדרי בתחום הזה של פרייבט אקוויטי, ואנחנו מתחילים לראות עסקאות מאוד מאוד גדולות של סקנדרי, שמוכרות בעצם את היחידות השתתפות שלהם באותן קרנות, בדיסקאונט על ה-NAV, מה שנקרא.
הן לא מוכרות את העסקאות עצמן?
לא, לא, הן מוכרות את היחידות השתתפות. זאת אומרת, הן לא יכולות למכור את העסקה.
אתה קונה את הפורטפוליו פשוט בדיסקאונט.
יש לי זכות בפורטפוליו של אותה קרן, כי אני limited partner.
כן.
ואני לוקח את הזכות הזו, ויש קרנות אגב שמתמחות בזה, גם יש קרנות ישראליות מאוד מוצלחות שעושות את זה, אלן פלד מתמחה בזה, זה סקנדרי פאנד, והן יודעות, ואגב, אותן קרנות בתקופה הזו, יש להן...
אין עכשיו וינטג' טוב, כנראה.
הן נהנות מהסיטואציה, כי יש עכשיו הרבה צרכים לנזיל, ומוכרים יחידות בקרנות מאוד מאוד טובות, שצריך טיפה סבלנות וזה.
זה בעצם רק שהבינו, זה המשקיע המוגבל, זה שהשקיע את הכסף בקרן X, הקרן לא מוכרת נכסים כרגע, הוא לא מקבל נזילות, אז כדי לפגוש נזילות, הוא מוכר את היחידות שלו בקרנות.
זה אחת הדרכים.
אחת הדרכים צריך, כן. לקרנות אחרות.
לקרנות אחרות, ואז בעצם מקבל.
קונות שוק משני של קרנות.
נכון, והמחירות באופן מוגדר, תמיד נעשות בדיסקאונט לשווי.
כן.
כחת אין סיבה לקנות.
כן.
השאלה מה עומק הדיסקאונט. אז זו השרה המושלמת ששוק הפרייבט אקוויטי כרגע נמצא בו. יש...
אתה רואה איזה זליגה של זה לשוק שכיר באיזושהי צורה? כי הרי...
אז תראי, אז קודם כל יש גם עוד בעיה שהיא כבר מלווה אותנו כמה שנים, זה מה שנקרא the numerator effect או denominator effect יותר נכון, שזה בעברית זה בעת המכנה.
כן.
לא יודע אם את מכירה את המונח הזה, כן. אבל מה שזה אומר בעצם שחברה שמנהלת, או קרן ש... או לא יודע, חברת ביטוח שמנהלת...
מכירה היטב.
מכירה את זה.
מסתכל אישי.
אוקיי, אז את מכירה את זה. אז פתאום יש מצב שהשוק השכיר...
קורונה, קרה לכולם.
השוק השכיר יורד, ואותו שוק שהוא לא שכיר לא יורד, כי אמרנו, זה תמחורים, זה לא מרק-טו-מרקט בשוק. ואז פתאום החלק הלא שכיר הופך להיות חלק משמעותי יותר מבחינת המשקל בסך הפורטפוליו.
וזה ואז, גם גורם לגוף לעצור השקעות מסחירות.
ואז הגוף אומר, רגע, אני לא משקיע יותר. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בכל העולם, אגב, גם בישראל, ואני יודע, אנחנו מגייסים בוואו פינקוס, אנחנו מגייסים פה אצל המוסדים לקרנות, וואו פינקוס, באמת, זה אחד הגופים הכי חדים והכי ידועים והכי אייבי ליג שיש, וגם פה, ומצליחים לגייס, אבל זה הרבה יותר מאתגר, בין היתר, גם בגלל הסיבה הזו. אז כן, אז שרה מושלמת בתחום הזה כרגע, זה לא פשוט.
טוב, האמת שזה באמת מרתק לראות לאן זה ילך, כי זה באמת כמות לא קטנה של כסף, שהיא בסיטואציה...
אבל בסוף, תראה, אני חושב שהמסקנה מהדבר הזה, כמו בכל דבר, לא צריך להתאפס מה שקרה לצרה של השנייה, כי הרבה פעמים למשקיעים יש נטייה כשאתה נמצא בתוך הקורונה, כשאתה נמצא בתוך המלחמה עכשיו וכולי, שאתה לא רואה מה שקרה מעבר לאופק, כן. ואתה חי את, ה, את, ה, את הסיטואציה, ואתה חושב שזה תמיד יהיה ככה, ואתה...
לא, לא, זה ישתחרר, בסוף
הניסיון,
אבל...
אז גם פה זה ישתחרר.
שצריכה להימצאת נקודת שיווי המשקל שמשחררת את
עכשיו,
זה.
עכשיו, מה שזה יגרום זה שאני חושב שבסופו של דבר יהיו פה הזדמנויות, זאת אומרת, כי הרבה מהקרנות יצטרכו כן למכור, כנראה במחירים הרבה פחות טוב ממה שהם חשבו.
כן.
זה ייצור הזדמנויות לאותן קרנות שדווקא כן מצליחות לגייס, לקנות כן. דברים בתמחורים נורמליים. גם בכלל, באופן קרי, כשאתה קונה נכס בסביבת ריבית גבוהה יותר, התמחור יותר נורמלי לטווח ארוך. אתה קונה בריבית אפס, אז וואלה, אין לך אלטרנטיבות. אז היום אנחנו בסביבה כזו, אז כך שההצעה הכי טובה זה לפזר וינטג'ים, לא ללכת על שנה אחת, אלא לעשות זה על פני שנים, ואז אתה, כמוצר עצמו, מוצר מעולה, הפרייבט אקוויטי.
טוב, ירון, אמרת חצי שעה, איזה חצי שעה?
טוב, אני ואת יכולים לדבר הרבה, את יודעת. לא רק פה, בכלל.
טוב, אז ממש תודה. היה סופר מעניין. ואני יצא ארוך, אבל וואלה, נגענו במלא דברים מרתקים בעיניי, אז אני מבסוטה.
מידע.
תודה שבאת. חברים, תודה רבה שהזנתם. שבוע הבא פרק 100, אין לי מושג עוד מה יהיה בו.
מה צריך להיות פרק חגיגי.
כן, סוף זה דעת.
טוב.
אז תודה רבה על ההזנה, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
תודה, אגב.